אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן מורשת, חברותא לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש רועי ישראל הלכה למעשה. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
שלום וברכה רבי, ידידיה לך ולכל המשתתפים איתנו.
אנחנו רוצים הפעם לעסוק בעניין של זיכרון ירושלים והמקדש, לזכור את המנהגים לזכר החורבן. אז נאמר כהקדמה שיש לנו כמה מערכות של זיכרון. יש את המעגל השנתי, שזה בעצם הצומות, מתחילים מצום עשרה בטבת, ומסתיים בסופו של דבר בתשעה באב, אבל יש גם מעגל רב שנתי, שהוא לא קשור למהלך השנה, אלא לאירועים כמו זיכרון בחתונה, בניין בית, השארת אמה וכדומה. אבל אולי באמת כדאי לפתוח בעניין הזה, למה מאוד חשוב לזכור את ירושלים, עד שבתהילים דוד המלך ממש מדגיש את זה בפסוק מאוד מיוחד, אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני.
ובאמת הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ושים לב רבי ידיעה שהנושא הזה של הזיכרון וההתחדשות והמנהגים כביכול הוא לא רק בחורבן בית המקדש, אלא הוא לאורך כל מעגל השנה כמו שהזכרת. אם זה למשל חג הסוכות, שאנחנו הולכים ובונים את הסוכה, זה חלני הכבוד, זה נס חנוכה, שאנחנו מדליקים את נרות החנוכה, זה חל הניסים שעשו לבותינו בעיני בזמן הזה, וכמובן פורים, פסח, זה חיצת מצרים. כל המהלך של השנה הוא כל הדינים, כל המנהגים, בעצם זיכרון למעשה בראשית. וזאת השאלה למה ומדוע. מה זה חשוב? הרי אדם חי היום. אדם נבחן למעשיו היום. לא משנה כל כך מה היה העבר. היום, אם בכל זאת תשמעו. יהיו בניך כחדשים, כאילו נתנם היום. אז צריך להבין, האם אנחנו חיים את ההווה, או שמת העבר? האם אדם נדון על מעשיו היום? או שצריך לחשוב מה רע ומה נעשה עם אבותיו. אנחנו כל יום אומרים בוידוי, אבל אנחנו באבותינו חטאנו. מה זה שייך אבותינו? מה זה קשור אלינו? מה ההגדרה? מה הסברה? מה המהלך של הזיכרון? למה כל כך חשוב לחז"ל לא למעט בצער החורבן? אלא משיכת הדר ממעטים בשמחה. לא רק שממעטים, אנחנו רואים שלחות שהן לא קלות. הן לא אפילו בחלק מהמקרים סבירות, מה שנקרא מבחן האדם הסביר בסבירות, שהיום אנשים הולכים ומפגינים על הסבירות, אז יגידו זה לא סביר, לכאורה, כן, על פנם. לא לחבס בגדים, לא להתקלח, לא להתרחץ, לשמוע שירים. דברים שאנשים מפריע להם למערך התקין של החיים. אם תשאל בן אדם האם הוא חלק מהווי של הצער החורבן ביום יום, איפה הוא נמצא, באיזה שלב, למה, מדוע, אנחנו צריכים לדעת שהאדם שנמצא כאן בהווה, אמנם הוא נידון על ההווה, אבל אין הווה ללא עבר ועתיד. ההווה נבנה ונוצר מהעבר ומהעתיד. בעצם, כאשר אנחנו מדברים על הרגע העכשווי, השעתי, כמו שאנחנו יודעים שעל פי האל הנוהגים להתפלל, על פי הקבלה, על פי הכוונות, יודעים שכל שעה יש לה את הזמן ואת המהות שלה, את הכוונה שלה, והכוונה הזאת לא תחזור לעולם. זה שנה כך וכך, שכנגד כך, יסוד מסוים, או כנגד מידה מסוימת, יום כנגד מידה מסוימת, שעה כנגד מידה מסוימת, מי שידע, להבדיל בלעם הרשע, ידע להבחין גם את הרגע. זהו, לא יחזור לעולם הרגע הזה. זה ההווה. ההווה הוא הווה בפני עצמו. הוא חיוב שעתי, רגעים, רגע כמימרי, כמו שאתה אומרה, לרגעים תבחננו, כמו שהוא בוחן את הרגע בכל רגע ורגע. על כל המהלך של הרגע ורגע הזה, באו חז"ל ולמדו, וכביכול הכירו בפנינו את הזמנים שעומדים לפנינו. זה כמו למשל, לדוגמה, אדם שיום הריחד מחליט ללכת לאותם יערות שבברזיל, יערות עד, שמעולם אף אדם לא הלך בהם ולא ביקר בהם. אז הוא הולך, הוא חושב שהוא גיבור גדול, לא עובר הרבה זמן, הוא מגלה שזה בור נמצא לפניו. הוא לא יודע איך לעבור את הבור הזה, הוא לא מצליח לעבור, הוא חושב רואי מה יקרה בבור הבא. אבל אחרי כמה רגעים הוא מגלה מעיין פה של מים מפקים, עם עצי טבע, עם פירות מרעיבים. וגם מזה הוא נהנה, ואחרי זה הולך לעוד מקום ומגלה ששם דווקא יש אש, מקום אחרי יש חיות, מקום אחרי יש דברים טובים, יעלומים. אז הפעם הראשונה הוא מתפעל ומתפלא, והוא אומר מה יעשה הדור הבא, מי שהבא יעבור בתור, הוא יגאל, לא יעשה. אז הוא מגלה לנו, תקשיבו, אתם הולכים בדרך, תדעו לכם. בשביל הזה יש בור, בשביל ההוא יש מעיין, בשעה הזאת, ברגע הזה, במקום הזה, יש פירות, יש יעלומים, להפך, שלא יודע, יש חיות טורפות, צריך להיזהר מהם. זה בעצם מה שחז"ל באו ונתנו לנו במהלך השנה כולה. ככה נראה לעניות דעתי. חז"ל הקדושים במוח ובשכל ובקדושה שלהם, ברוח הקדושה שלהם, ידעו לזהות במהלך החיים, במהלך השנים, במהלך אותם 5,000 שנה שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, 5,000 וקצת, ידעו לזהות איכן ומתי יש זמן רצון, ומתי יש זמן שצריך להתחזק, ומתי זה זמן שצריך להיזהר, מתי זה זמן שאפשר לשמוח, מתי זה דין, מתי זה רחמים. ולכן חז"ל מראש באו ויצרו את לוח השנה, את לוח מעגל השנה, ואמרו לך, תקשיב, אתה יכול להפוך את יום, את יום א' בתשרי לעוד יום, כמו כ"ז בטבת, או כמו כ"ז בשבט, או כמו ג' באדר, אבל דע לך שלא. שיום ראשון, הראשון של א' בתשרי, ביום השני גם, זה ימי דין בשמיים. תדע לך את זה. ויש לך גם את הפוטנציאל ללכת ולהפוך לדעת הדין, לדעת הרחמים, על ידי תקיעת שופר, על ידי תשובה, על ידי אירועים, אירועי תשובה, על ידי עשיית חסד. מה הוא חזל בטובם הגדול, וכביכול נתנו לנו את המתנה הגדולה של המפת השבילים של השנה כולה.
הרב, אבל בנקודה הזאת אני צריך להוסיף, זה לא רק נקודה כזכר למעשה בראשית, כפי שהרב הגדיר, אלא באותו יום, גם עכשיו בהווה, יש את הפוטנציאל הזה, זה לא של משהו שהיה פעם.
יפה מאוד, זה בדיוק המהלך שרצינו לומר בסייעתא דשמיא. אנחנו לא מדברים על העבר בכלל. העבר מלמד אותנו מה קורה בהווה. כמו שהסברנו במשלנו משל אותו אדם שהלך באותו יער, אבל לא כיפו היה לו בור, אז לכן הוא צריך שכוח להיזהר שמה. לא, הוא אומר לך, תקשיב, זה השביל. תלך שמה, אם לא תשים לב, אחרי שלא משהו הבור, שם הבולען. ועכשיו, היום, באו חז"ל ואמרו לך, תקשיב, כמובן זה לפני חז"ל, זה התורה הקדושה, שקודם הוא ברוב רחמיו. לנו ככה, בתוך התורה הקדושה, לנו כל מיני מבטים, כל מיני הפתעות שכותב לנו. תדעו לכם, ב-15 לחודש, ב-1 לחודש, ב-10 לחודש, התורה הקדושה אומרת לך, למה? זה הזמן, ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, שזה יהיה השעה. ולכן למשל רבי ידידיה, אדם שלא נדע חטא, שם ישמור, לא עלינו לו אף אחד, רוצה לעשות תשובה. הוא יכול לעשות תשובה? ודאי, כל יום צריך לעשות תשובה. אומר הרמב״ם, תדע לך שאתה יכול לעשות תשובה כל השנה, אבל זה קשה. מתי יש זמן שהתשובה שלך מתקבלת ואתה יכול לעשות תשובה בקלות? בסדר, אם אין תשובה. זאת אומרת, המצווה היא כל השנה כולה, מה זה אומר? נכון, אפשר לעשות. אבל יש זמן שאז כביכול הדלת של פותחי תשובה נפתחת, יותר קל, לא צריך תור, לא צריך להתאמץ, אפשר לעשות כל השנה. מה זה אומר? המצוות תשובה היא כל השנה, נכון? אבל יש זמן מיוחד, יש זמן מסוגל לזה. וזה בעצם מה באו חז"ל, והתורה הקדושה כבר, ואחרי זה חז"ל באו פירטו לנו את הדברים האלה, ואמרו, תקשיב, יש לך זמנים שאתה יכול להתעלות בהם, יש זמנים של ניסים, פורים, יש זמנים של ניסים, חנוכה, ויש זמנים שהתורה הקדושה וחז"ל והקדוש ברוך הוא בורא עולם, פה הוא כביכול, אפשר להגיד, אולי מקפיד יותר, שלא נדע, אולי מדקדק יותר, אולי בא בחשבון, שלא נדע לנו לאף אחד. וזה הזמנים האלה, שבין בימי בין המצרים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, באו חז"ל אומרים לך, תשים לב מה אתה עושה באותם ימים. כל שנה אתה תשים לב, בוודאי, כל שנה אתה תשים לב. אבל זה השנה שכביכול לזמן, הקדוש ברוך הוא פרה כבר בבית המקדש הראשון, בבית המקדש השני, בחורבן בית המקדש, בחורבן ובתשעה באב, בקיעת העיר, בי"ז בתמוז, בכל המהלך. אז אם ככה, מנגח האבלות והצער והחורבן, זה לא רק כי פעם, לפני כ-2,000 ומשהו שנה, היה חורבן בית המקדש, ועכשיו אתה צריך להיזהר מזה ולהיזכר בזה, ואתה אומר לעצמך, מה אכפת לך חורבן בית המקדש, אתה צריך לגמור במקול לשלם את החוב, מה אכפת לך? אבל זה לא רק זה, דבר ראשון צריך אכפת לך על בורא עולם. אבל לא רק זה, אומר לך חז"ל, עכשיו אתה צריך להבין שזה זמן כזה שאתה צריך להיזהר, אתה צריך יותר להתבונן במעשים שלך, יותר לפשוט במעשיך. כי מי שלא שומר על יולי-אוגוסט, שלא יבקש אחרי זה בקשות בראש השנה. זאת אומרת, ואם תשים לב רבי ידיעה, וזו השפה שלי, שבדרך כלל ספירת העומר ובין המצרים, בדרך כלל, זה המציאות, מתי הם נמצאים, באיזו תקופה בשנה? הם לא נמצאים בתקופת החורף. תקופת החורף יש לך עשרה בטבת, כל השאר, חנוכה, פורים, ימים כאלה. דווקא ימי ספירת העומר וימי בין המצרים נמצאים מתי? כביכול בזמן הטוב והגשמי של השנה. קיץ, שמש, ים, אבטיח, כל אחד ככה זמן של, כן, בשאר המקומות, זה הזמן, זה השנה. זה החלק שאנשים מחכים לו כל השנה כולה. ודווקא אז, אולי בגלל שהחלק הגשמי מתגבר, אז באים חז"ל אומרים לך, תירגע, תיזהר. זה הזמן של בין המצרים. זה הזמן שדווקא לא להסתפר, לא לחבס. לא ים, לא בריכה, לא להשתזף. לא, לא דברים של בשר ויין, של שכרות ושגעונות. כי זה הזמן הכי, כביכול הכי פופולרי. זה הזמן עכשיו של היין ושל ה... בריכות, של הימי והים וכל הדברים האלה. ודווקא עכשיו באים חז"ל ואומרים לך לא. אז אם ככה, זה לא רק זכר, כמו שאמר נפוליאון, שהוא ראה את אותם יהודים בצרפת יושבים על הארץ ובוכים, עם שבוכה במשך אלפי שנים ודאי שיזכה לבניין בירושלים. זה לא רק הזכר, זה גם ההווה. ההווה, ואולי ההווה הוא חשוב יותר. חוץ מזה, כמובן שיש לנו דור שלא נבנה בימיו. זה נכון שדור שלא נבנה בימיו, וכביכול בלשון טרוניה, לא נבנה בימיך בית המקדש, אבל כבר חידשנו פה, נראה לי אצלך בידיעה שזה גם כביכול גם איזה אור בקצה המנהרה, שאומרים לך דור שלא נבנה בימיו, ויש לך אפשרות שיבנה בימיך. ולא לפני 2,000, למה שאתה אומר, נו, כבר עבר כל כך הרבה זמן, נו, מה רוצים, הדורות של גדולי ישראל לא נבנה בימים, עכשיו ייבנה. לא, דוס, כאילו עכשיו נחרב, כאילו אתה עכשיו יכול לעשות את החורבן ולבנות את בית המקדש. ולכן, תשים לב שחז"ל הקדושים והטהורים, בגלל הזיכרון, רוצים לעורר לנו את הדבר, שהרי אין דבר יותר משכיח מהאדם אשר השגרה. באים חז"ל ואומרים לך, תקשיב, בכל פעולה, בכל מצב, בכל שלב שלך בחיים, אתה חייב וצריך לזכור את בית המקדש. אנחנו נפרט את זה בהמשך, אם זה אותו עמה בבית, אם זה עמה על השולחן, אם זה תכשיטים, אם זה חתונה, כל שלב, אם זה בוקר, אם זה ערב, אם זה צהריים, בכל שלב תחזינה עינינו בשופחה לציון ברחמים.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בהלכה כאן במורשת יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ואנחנו עוסקים במנהגי הזיכרון של האבילות, ואני רוצה לפתוח עם שאלה שכבר דנו בה מזמן, כבר בימי החורבן, מיד לאחר חורבן הבית, ונשאלה שאלה עד כמה צריך לבוא ולהתאבל. ויש שיחה מרתקת בין הפרושים לבין רבי יהושע, שראה את הפרושים שהפסיקו לאכול בשר, לא שתו יין, ומתגלגלת השיחה, למה אתם מתאבלים? בגלל חורבן המקדש. אז אולי גם צריך להפסיק לאכול פירות, בגלל הביקורים, ובסופו של דבר הם מגיעים למסקנה שצריך גם לעצור באיזשהו מקום שהוא, כי אחרת גם לא נשתה מים, כי היו מנסחים את המים על גבי המזבח. אז יש כאן באמת שיחה כדוגמה להראות שכן צריך להתאבל, אבל צריך לדעת מה המסגרת הנכונה.
נכון מאוד. זה באמת הגמרא הקדושה, מלמדת לנו לימוד מאוד מאוד גדול. כמו שהזכרת, שרצו חז"ל לגזור שלא התחתנו יותר עם נשים. ולא, כמו, לא יאכלו בשר, ולא ישתו יין, ועוד, ומוזיקה, כמו דיברנו על זה כבר. ועל פניו, רבי יהושע, תשים לב, לא עונה להם, אתם לא צודקים. הוא לא אומר להם, מה הקשר? הוא לא אומר להם, עד רבה, צריך לשמוח שנשארו בחיים. הוא אומר להם, כביכול, נראה להם תשובות טכניות, נקרא לזה. אומר, נו, אז מה? והשאלה היא, אנחנו לא יכולים להגיע לרום כן סברתו, האם בטכני הוא בא להגיד את המסר, או שהטכני נשאר ברמת הטכנית. על כל פנים אנחנו רואים, שגם בהלכה, עדיין, כמעט כל מה שהפרושים ביקשו, התקיים. רק במינון המסוים. וגם זה, תלוי למי ולמה. וניתן דוגמה למשל, אותו נושא של החתונה. הם לא, הם רוצים לגזור שלא התחתנו. ולא כביכול להקיום לעולם. אז באמת, מתחתנים או לא, מתחתנים ברוך השם, והעולם מתקיים. אבל עדיין, שים לב, שלכל השיטות, זה לא משנה אשכנזים, ספרדים, תימנים, דילה לגמרא, שלא נוצאים נשים בימים האלה, שבין המצרים. אפילו אדם שמעולם לא התחתן. אפילו צדד ירוסים לא עושים. אתה יכול לעשות כל צעודה, אבל סבדי רוסים אתה לא. אתה יכול ללכת למסעדה עם 10 אנשים, מכר הדין. לאכול דגים, עכשיו מסעדי דגים כל השבוע חלבי, אין שום בעיה לפנה מכר הדין. אבל סבדי רוסים יהיה לך אסור לעשות. למה? כי שוב, מה שהפרושים אמרו, הם לא טעו. מקבר רבי יהושע אומר, עדיין, אם הקדוש ברוך הוא השאיר את העולם, אז הוא רוצה שיהיה קיום לעולם. זה לא אומר שאתם לא צודקים, שבאמת בגלל, מכוח חורבן המקדש, שאתה צריך לגזור כזאת גזירה. אבל אנחנו רואים שזה לא רצון השם. אולי אנחנו מצלו, היינו עושים את זה, אבל רצון השם זה לא כך, לכן אנחנו נמעט את הזמן הזה, ונגיד, אנחנו באמת לא כביכול רוצים ש... עד כדי כך, מצא החורבן, אנחנו לא מסוגלים להתחתן אפילו, שאני יודע. אבל זו תקופה מסוימת, להראות בזה את הצער שאמור להיות, וצריך להרגיש מצא החורבן. כנל בשר ויין, אנחנו במילי ראש חודש אב, לא אוכלים בצר שתי יין, ובמשכון אנחנו מפגש כאלה מיודיים את עמוז, והמשתה בורה פוסק הלכה למעשה. על פי השכון ארוך, שכתוב השכון ארוך, יש נהגו לטענות כל שני וחמישי על צער חורבן. אומר המשנה בורה, היום שקשה לעצום, לא יאכלו בשר ולא ישתו יין, בימי שני וחמישי. הרבה ישיבות ככה נוהגים לא להדיש בשר, בימי שני וחמישי. זאת אומרת, כביכול, זה לא שהפרושים טעו, אלא הפרושים צודקים בסברה, ובעניין, העולם זה גזירה מסוימת שקדוש ברוך הוא ביקש כן לזכב את העולם. ולכן ההתנהלות היא צריכה להיות קצת שונה במציאות. אבל עדיין הצער של החורבן בית המקדש הוא חצירות מורגש. ולכן פוסק השולחן ערוך בסימן הראשון. בסימן הראשון בשולחן ערוך. אבל זה צריך להגיע לתפקוף מונה לב, נכון אישה באב, לא. בסימן הראשון, סיבדל את כנדימן, ראוי לכל אדם שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אומר המגן אברהם בשם השלה הקדוש, לכן אומרים על הנאות בבל, בימות החול. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן, שבית המקדש, וכמה שהשכינה אין לה בית, ואין לה מקום, ומה שקדוש ברוך הוא נטל את שכינתו מתוכנו, זה באמת אמור להוביל את האדם לרמה אחרת של הסתכלות על החיים. כבר לא אותה שמחה שהייתה כאשר בית המקדש היה על מכונו ועל גבולו, כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם ובשירה. ולכן אני חושב, בוא אני רוצה לתת איזה מבט מסוים, ובאמת אתה יודע, הרבה ידיע שיש כל מיני תנועות שנמצאות בארץ, בעם ישראל, תנועה כזאת, תנועה אחרת, יש כאלה שעולים להר הבית, יש כאלה שלא עולים, ואלה שעולים, כמובן שהפי הלכה יש בעיה לעלות, הם מנסים להצדיק עצמם בכל מיני צורות, שבו נכנסים למקום שאסור, טוב, אני לא נכנס לזה. אם גדולי הדור והרבנים פסקו לא לעלות, אז לא עולים, חשש כרת. אבל גם אותם אנשים שעולים, שלא נדע, ובוודאי גם אנחנו שלא עולים להר הבית, ולא צריך להקעול את החושים שכל אחד ואחד מאיתנו, כאשר הוא יודע ושומע ובוודאי רואה שבמקום המקדש, מה נמצא שם היום? בית תפלא ומסגד, שואלים ילכו בו, תמאים ילכו בו, מקום שקודש קודשים, מקום המקודש ביותר לעם ישראל ולשנתו יתברך שמו. ובאמת ראוי שכל אדם ואדם יעורר על זה, אם בגלוי ואם בנסתר. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה, תקופה כבר ארוכה של כל כמה שנים, שיש, אתה רואה, הפגנות גדולות. סוגרים את הילון, סוגרים את גאה, סוגרים את כביש אחד, סוגרים כבישים ועושים בלגן, על מה? לא נכנס, אני לא פוליטי, אני לא איש פוליטי. על סבירות, על עילת הסבירות, על מהפכה המשפטית, לא נכנס לזה, זה לא משנה, כל אחד יפי חשבותיו ומחשבותיו. אבל אנחנו יכולים ללמוד מהם, אנשים כועסים עליהם, מה הם סוגרים להם את הכבישים. אבל אפשר ללמוד מהם כמה הדברים שחשוב, יודעים לעורר מאומות, ואנחנו על בית המקדש, על המקום שהשכינה נמצאת, ורגילים, מגיעים, רואים כיפת זהב, ואפילו מתלהבים, מצלמים את זה. זה הרי ההרס והחורבן הגדול ביותר של העם היהודי, מה שבאותו מקום של, של תפילה, של קדושה, של אבן השתייה, שכהנים היו הולכים שם, שמקום השכת השכינה, יש שם כזה דבר של תומה. זה באמת המקום לעורר על זה ולהבדין על זה ולצעוק על זה. כמובן, בלי אלימות חשלום, לא חייב לחס, לא נכנסים לנושא הזה בכלל. אבל כל אחד, כל מה שאפשר לעשות, אפילו למודעות, ולהבין, אולי אפילו להגיע להסכמה, שיסירו את הדבר הזה משם, ויהיה מקום, מקום קדושה, מקום קדושה, ולא כניסה לאף אדם מבחינתי. אבל המקום הזה, ששואלים ילכו בו, זה בעייתי מאוד. לכן כשאני שומע את הנידונים ההלכתיים, שזה בכל מיני מגזרים מסוימים, שדנים האם היום יש מקום לומר נחם את ירושלים, נחם את חורבותיה, היום שירושלים, ברוך השם, ברוך השם, יש מאלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי יהודים שרובם הולכים בחופשי, האם אפשר לומר נחם את ירושלים? אני מתפעל ומתפלא ושואל מדוע בכלל הנידון הזה עולה, הרי אולי אדם, אם אדם חושב על עצמו, אז הוא אומר, אני הולך בירושלים, יכול להתמד כמעט בכל מקום, לא יודע, בכל מקום, ברוב המקומות. אבל מה עם בורא עולם? שהמקום שלו, שאיפה שישרת השכינה, איפה שהייתה הקדה, איפה שהיה הכל, שם נמצא מקום האטומה, מקום שאי אפשר להבין בכלל מה עושים שם. האם זה לא מספיק בשביל להגיד נחם את ירושלים? האם על זה אין צער? כי בכל אנחנו לא מרגישים את צער השכינה. ולכן אשר על כן, חשוב מאוד לעורר את הנושא הזה. וכל אחד יכול לבנות את בית המקדש, כתוב בגברה, שמאז חובה בית המקדש, אין אדם בו, אין לוחו בעולמו, אלא דלת עמות של הלכה. אז כל אחד שלומד תורה, אם מי שמקשיב לנו למשל, להלכה, או מי שמפיץ תורה, אולי מי שיכול להחזיק תלמיד חכם שילמד תורה, גם דרך זה אפשר להגיע לרמה הגבוהה הזו של החזקת לומדי תורה. וכל אחד שיוצר במקום שלו, בעיר שלו, שמעתי, לא יודע אם זה נכון או לא, שהרב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק קדוש לברכה, שנפטר בגיל 100 וקצת, וכמה וכמה ימים, במשך 80 שנה, לא יצא מבני ברק. לא יצא מהעיר בני ברק. זאת אומרת, כאשר אדם לומד תורה וקיים, ומקיים מצוות השם, אין צורך שיצא, אין לו את הכללה של נב ונד. אז כל אחד במקום שלו, כל מקום ששומעים אותם, כל מקום שלא נמצא, לא משנה אם הוא גר בירושלים, או גר בתל אביב, או בסודות, או בשאר המקומות, בשאר הקיבוצים ומושבים, פוזורים בארץ ישראל ובעולם כולו, בכל מקום שהוא, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דרך עולמות של הלכה, ושל תורה, ושל תפילה, וזה בעצם בית המקדש. כל אחד ואחד יכול לבנות מחדש את בית המקדש, אולי זה, אולי בגלל זה, זה מה שרבי יהושע אומר לאותם פרושים, נכון, בית המקדש איננו, ובאמת, ראוי, שלגרום לכך שאדם לא, כמו שהזכיר, לא לאכול בשר, לא להתחתן, ולא לשתות ולשמוע, ולא לעשות את זה, ולא זה, אבל זה אנשים, זה כאשר אנחנו לא מכירים מצוות השם. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, את תורת החיים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו כביכול בית המקדש פרטי שלנו. ולכן בשביל זה מותר לאכול בשר, מותר לשתות יין, מותר להתחתן, כי אתה מקים את בית המקדש ברגעים האלה. ולכן זה בניין בית המקדש. בונה ברחמיו ירושלים אמן. וכאשר אדם לומד את תורת השם ומקיים את תפילות השם, אין לך בניין בית המקדש, והשרת השכינה גדול מזה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בהלכה כאן במורשת, ואנחנו במנהגים עכשיו הרב שנתיים, אני קורא לזה, של זיכרון חובן המקדש. וצריך לומר שהמנהגים הללו הם כבר מנהגי הגמרא, זה לא מנהגים שנוהגים רק עכשיו, נכון? כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד ומשאר בו דבר מועט וכו' וכו', והמון ככה דוגמאות. למשל אמר רב יצחק שהפסוק הזה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, זה אפר מקלה שבראש חתנים. אז הנה דוגמאות קטנות, ובסופו של דבר אנחנו רואים שאנחנו כל השנה צריכים לזכור את ירושלים.
נכון מאוד. באמת, הדין הזה והמנהגי החורבן מלווים את האדם היהודי מאז סירותו במשך השנה כולה. כמו שהזכרת, חובה בכל בית, בכל בית יהודי כמובן, להניח אמה שאינה מסוידת. באמת הפוסקים דנים, האם החובה הזאת זה דווקא בסלון, בכניסה לבית, או בכל חדר וחדר. קרדת, שמעיקר הדין, יש המחמירים, שכל חדר וחדר יש שם אמה שאינה מסוידת. גם אם לא חדר וחדר, לפחות בכניסה לבית, יהיה את אותה אמה שאדם משאיר ואומר, זה חלק שלא זכינו, שאנחנו לא זוכים עדיין, ונותנו הרבים בבניין בית המקדש. ואנשים מתחכמים ושואלים, למה, מדוע, ומחיר את הבית? אבל זה עצמו, זה הנושא. זה הנושא, באמת. שאדם יהיה לו אמה על אמה, אמה מסוידת. יש שכאלה שכנדתו, נהגו לשים גם שלט, משכחי ירושלים, משכחי ימיני, יש הנוהגים של כל תפילה, 18 במיוחד, מניחים את תבנית בית המקדש מול עיניהם, כך כביכול הם מתפללים למול, כנגד תבנית בית המקדש. תארינו, בעוונותינו, אנשים היום לוקחים כל מיני דברים אחרים, כביכול זה בעייתי מאוד, אבל מעיקר הדין, מי שרוצה, מי שיכול, כי הקבלה כתוב את זה, לכוון את צורה בית המקדש. זה הנושא הזה של האמה.
הרב מתכוון באופן כללי על התפילת 18, לאו דווקא לברכה של ובני ירושלים, כי אם כן, אז גם בברכת המזון נצטרך.
נכון, נכון מאוד. באופן כללי, כל 18 כנגד בית המקדש, יש לנו הגו את זה. כמו שזכת בוני ירושלים, אומר המשנה ברורה, למה מסכים בוני ירושלים? כי אין נחמה לישראל כל עוד שבית דוד, מלכות בית דוד, לא קמה ולא חוזרת לבניינה. לכן מזכירים בכל בקת המזון את מלכות בית דוד משיחך ואת בניין ירושלים, וכנגד זה אנחנו מכירים כולנו את ההלכה שמסירים הסכין את בקת המזון. יש כמה טעמים, אחד הטעמים זה בגלל שלא אדם יגיע לשר חובן וחל הלכת יעשה פעולה עם הסכין שלא נדע. אשר על כן אנחנו מסירים את הסכין, זה כמובן חלק העכשווי. כיוון שדיברנו על ברכת המזון, אז כמובן שכתוב שאדם לא יניח מאכלים בכל השולחן, אלא לשייר מקום מסוים בשולחן שאין שם מאכל.
זה רק בסעודה של הרבה משתתפים, בסעודה רגילה לא, נכון? אין את המנהג הזה. ככה זכור לי.
כן, כן, אבל גם, כי זה בדרך כלל ככה יוצא. כאשר אדם יש הרבה אנשים, אז יש יותר אוכל לשולחן. לכן הוא משייר, כתוב על שולחנו.
כן.
בין הסדר לא צריך באמת להזכיר, ולכן זה הסדר מותר להניח לכל השולחן. אבל זה קצת נתן מבט. היום, כשאתה מגיע לאולמות, לאירועים, לחתונות, אתה רואה שיש אוכל בקומות. ממש ככה, קומות של אוכל, זה קצת בעייתי. כאשר אנחנו מדברים על בית המקדש, אתה צריך לשייר בשולחנו משהו שאינו, שאינו מונח. אותו דבר, גם אישה, כתוב, שלא להתקשט,
כן,
בכל בין. התכשיטים שלה. ואתה שאיר תכשיט אחד שלא מתקשטת בו. זאת אומרת, לא צריך אותו תכשיט כל הזמן, אלא שמתקשטת, עם תכשיטים, עם טבעות, עם יעלומים, אז לטבעת אחת או יעלום אחד או תכשיט אחד, שרשרת, תשאיר בצד ולא תתקשט בו. ככה גם לחורבן בית המקדש, ולסדר שיקלו שוב פסח ונחורים בונים את ירושלים בחזרה, יש כאילו. כמובן, אם כבר דיברנו על חתונה, אבל אישה, אז יש נושא שבחתונה, אז גם המנהג הרווח, לא יודע למה בהרבה מקומות לא נוהגים את זה, אבל המנהג הרווח הוא ששמים אפר מקלה על ראשו, על מצחו של חתן, באותו מקום של התפילין פרד על אפר, גם זכר לחורבן בית המקדש, שבעוונותינו הרבים עדיין לא נבנה, וכמובן, כולם מכירים, אותו כוס זכוכית מפורסמת ששוברים בעת החופה, כמובן שזה מנהג בין שיש שנוהגים לעשות את זה מיד לאחר קריאת הכתובה, יש המנהג היותר נפוץ בסוף החופה, כאשר החתן שובר את הכוס, כוס הזכוכית ברגלו, וכמובן מזכיר את ירושלים, שייך ירושלים נפתח ימיני, תדבק לשני חיקים לזכריך. יש עוד הרבה מנהגים ודברים שאנחנו נוהגים זכר לבית המקדש. כתוב של אדם לא יצחק, לא ימלא שחוק פיו. כתוב כמו שהזכרנו, אדם שלא ישן ולא יקום עם שירים. מי שיכול בכלל להימנע מכל השנה כולה בלשמוע שירים, זכר לא חורבן בית המקדש, קדוש יאמר לו. אומר הרמ"א פה בתקנ"א, תקנ"ב, מביא על הסעודת מפסקת. סעודת מפסקת, אנשים אוכלים סעודת מפסקת. אז יש נדון הלכתי מאוד גדול, האם חוץ, בסעודת מפסקת עצמה, אנחנו אוכלים תבשיל אחד, כמובן, בתא, עם אפר, מה קורה בסעודת קדם? בסעודה המוקדמת יותר. האם הוא יכול לאכול סעודה סביעת, שינה? כמובן לא בשר ויין. אכל אורז, דגים, יאכל מיני מתאמים. אפה נבל מניעה. אומר המשנה ברורה, מזכיר את הפוסקים שאומרים לו, שאדם לא יוכל להתענג ויסבח כסוב הנפשו. אלא כמו שאומר הרמ"א, יוכל רק משהו נצרך בשביל הצום. ואומר המוסיף הרבי משה בן רבי ישראל, הישרליש ברמ"א, שאדם שמסגף את עצמו, גם בערב הצום, ואוכל את המינימום הנדרש, מינימום של המינימום, קדוש יאמר לו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שבמיוחד צום תשעה באב, בשונה מצום כיפור, שצום יום כיפור, עד רבה, תאכל בערב יום כיפור, כמה שיותר, מצווה לאכול. כי שם זה, וניתם את נפשותיכם. אין עניין של צער ביום כיפור, זה לא שמח ביום כיפור, יום שמחה, יום סליחה ומחילה, אבל בערב תשעה באב, תשעה באב עצמו, זה הזמן של הסיגוף, של הצער של חורבן בית המקדש. קדוש יאמר לו. וככל שאדם מצער את עצמו באותם 10 ימים, כתוב במדרש רבה, שמות, פרציתיים כמדומן, כל אחד יכול לעיין, שכנגד 10 ימים האלה שבין ראש חודש אב ליוד באב, מי שבאותם ימים מצטער ומתאבל לירושלים, הוא זוכה לאותם 10 דברים שנאמרו, שקדוש ברוך הוא יעשה לעתיד לבוא. האחד למשל, שהשמש תאיר לעולם, והוא יתרפא מהשמש. השני למשל, שהפירות יצמחו כל חודש מחדש. לא יצמחו כל חודש שנה שלמה למנגו. והפירות האלה ירפאו את האדם שיוכל אותם. השלישי כמובן חתם מתים, בין בית המקדש, וכמובן השלום בין החלטי בני אדם, ופרה וזה וירירו ביחד, הרבה דברים, עשרה דברים שנאמרו בעתיד לבוא, פרט השם, אדם שבאותם ימים שמצטער על רחובן ירושלים זוכה, ונראה כולנו ביחד עוד השם במהרה בימינו בבניינה.
לפני שנחתום, צריך להזכיר שהרי גם בניחום אבלים, כשאנחנו מנחמים, אז לפחות מנהג האשכנזים להזכיר את אבלי ציון וירושלים.
נכון מאוד. כי למעשה אנחנו מבינים ויודעים, כמו שהזכרנו, שעתיד לבוא, בעשרה דברים האלה ייפסקו, ייפסק הנושא הזה, ואנשים יחיו לנצח, זאת השם, יחלו עד שלא השם. ולכן כל אחד ואחד צריך כל כך לשאוף לבניין בית המקדש, לגאולת צדק, לביאת משיח צדקנו, כי זה לא רק שאנחנו פה עושים כביכול טובה לבורא עולם של חובה, אלא זה כל אחד ואחד, זה טוב לא אישית, זה טוב לעולם, זה טוב לתיקון הבריאה, כל הבריאה כולה מחכה לרגע הזה של אם לא חשם לעולם, אלוקייך ציו לדור ודור, הללוקה.
יש עוד מנהג שכדאי להזכיר אותו, אני חושב שאולי גם הזכרנו את זה בפעמים קודמות, זה העניין של איסור הנגינה. כשאני אומר את זה, אז מיד בטח המאזינים מבינים שמדובר על שלושת השבועות, אבל לא, אנחנו מדברים על כל השנה, שיש גם במנהג ירושלים, כך נכון?
מנהג ירושלים הוא מתבוסס על המנהג הגמרא, שהגמרא הזכירה שלא ישירו, לא ישמעו כל שירה כמו שזכרת בגמרא. זה נכון שהראשונים צמצמו את זה לזמן של סעודה, לזמן של שנה וקימה, אבל זה הדין. ובגלל שלא נדע שהיה איזה סוג של מגיפה בירושלים, אז גדולי הדור שבירושלים באותה תקופה, התגלה להם שזה בגלל שהם לא מקפידים על מנהגי חורבן ירושלים, ולכן הם תקנו שלא רק בסתם סעודה שלא ישירים, אלא אפילו בסעודת מצווה של חתונה, לא להביא יותר מכלי נגין אחד. לכן שנוהגים להביא רק תופים. כלי נגין אחד, וכשאר עושים בפה, בשביל לעורר את כבוד ירושלים. ככה בית המנהג הרווח, מדוחד אצל האשכנזים, גם הסועדים חלקם, שבירושלים מביאים רק כלי נגין אחד. זה לא משנה אם זה חתונה או בר מצווה או כל מקום אחר, לא עושים מוזיקה גדולה בירושלים, וזאת בגלל כמובן לזכור באותה עיר, של ירושלים, כמו שכתוב, שאדם שירושלים רואה את ירושלים, אז הוא יותר לא יכול לאכול בשר, וכוונה לא יכול לאכול בשר ושתי יין. זאת אומרת, יש האל, מי שככל שגר יותר קרוב למקום, אז ההתעוררות שלו צריכה להיות הרבה יותר גדולה, וצריך לשמור על קדושה, קדושתה של ירושלים. זאת אומרת, זה פה המסר גם, לאותם שגרים בירושלים, לראשי העיר, לרבניה, לשמור על קדושה של ירושלים, לא דומה, החטא שאדם חוטא בלוס אנג'לס, לבין שהוא חוטא בירושלים. כל מה שקורה שם במדרך או ביפו וכל זה, גם מקום פה, הנה, הולך להיות בחירות, לבטל את הדברים האלה, לעשות שם מקום של תורה, אולי שיעורי תורה בליל שישי, להביא שם רבנים ומרצים, וזה בעצם בניין בית המקדש של ירושלים, בקדושתה וטהרתה, שהקדוש ברוך הוא ישרה לשכינה שלו בירושלים, משם לכל עם ישראל, לכל העולם כולו.
אמן, כן, רצון. תודה רבה לך, הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המקדש, רואה ישראל הלכה למעשה. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברותה הבאה. ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.